ברוכים הבאים לערוץ הפודקאסט נדלן בשידור של צחי קווטינסקי ונדלן בקלות, המומחים בבניית פנסיה עצמית המבוססת השקעות נדלן. ערוץ הפודקאסט עוסק בנושאי השקעה שונים ובנושאים אקטואליים בנדלן בישראל. האזנה נעימה.
ברוכים הבאים לעוד פודקאסט של צחי קווטינסקי ונדלן בקלות. והיום כהשלמה לכל הפודקאסטים ולזומים ולמה שעשיתי שנוגע בקרקעות חקלאיות, אתה יודע, מאיר, עשיתי כאן על כל הנושא של כל החלומות של האנשים, ובעצם על כל הדברים הלא ודאיים שקיימים. אני הזמנתי לפה את מאיר מלול, ומאיר מלול, שהוא המנכ״ל והמייסד של צור השקעות.
נכון.
ואני ביקשתי ממנו, הכרנו בזכות קובי חיון.
נכון.
חבר שלנו.
על שבחו.
כן, שזה, אתה יודע, הוא ישב גם איפה שאתה יושב והקליט איתי פודקאסט.
קובי לב?
כן.
זהב קובי.
אנחנו חברים טובים. ו... זה איש להתייעץ איתו. והסיבה שהזמנתי אותך, ותודה רבה שבאת, זה לתת עוד פרספקטיבה על דרכים לעשות עסקאות או להצטרף לעסקאות, לשלדעתי הציבור לא מבין מאיר שצריכים ללכת על דברים, נכון, שיש בהם טיפה סיכון, זה טיפה יותר, יכול גם לתת יותר, אם זה מצליח, אבל לצערנו, ברוב המקרים, או בהרבה מאוד מהמקרים, זה לא קורה. זה לא קורה, ואנשים נכווים, ואנחנו פשוט דרכך, גם לדבר על מימון, בגלל שזה התחום התמחות שלך, וגם לדבר על ההזדמנויות ועל השיטה שאתם עובדים, שאני חושב שחשוב שיבינו אותה, ויעשו אותה. אז בוא צריך ככה, לפני שאנחנו צוללים ויש לנו כל כך הרבה על מה לדבר, בוא תספר קצת לאנשים מי זה מאיר מלול, ומשם אנחנו נזרום לתוך החומר שלנו.
אוקיי, אז תודה רבה קודם כל על הבמה הזאת. מאוד מעריך אותך צחי, מאוד נהנה לשמוע אותך. לי קוראים מאיר מלול, אני יליד ראשון לציון, גדלתי בחולות ראשון, לא רחוק מהים, קנן הזהב, סופרלנד, מי שמכיר.
וואלה.
כן, מקום מאוד יפה. עיר יפה, עיר ראשון התפתחה בצורה מדהימה.
כן.
לימי למדתי במוסדות חינוך, באזור המרכז. אחרי זה המשכתי לאקדמיה, למדתי במכירה למינהל, גם כן בראשון לציון. למדתי תואר בכלכלה, משתדל שזה יהיה עם כף, לא עם קוף. זה מה שאני אומר לכולם.
אתה יודע שעשיתי איזה מפגש, הייתי שותף עם המכללה למינהל.
אה, יפה.
כן, עשינו מפגש, נדלן, שם באיזה פאב בראשון. כן, מדהים.
לא, שמה, המכללה החזקות בישראל, באמת.
הבת שלי למדה שם את שני התארים במשפטים.
מדהים, מדהים, מקום מדהים, מקום יפה. אז למדתי שם המון, קיבלתי מהמכללה גם הרבה, ולאט לאט, אתה יודע, נכנסתי לפעילות הזו של נדלן, גם בחול, גם בישראל, נכנסתי לפעילות של מימון. בעסקאות נדלן.
בהתחלה כשכיר, נכון?
כשכיר, בהתחלה כשכיר, שנים ראשונות, למדתי, בוא נאמר, נדלן ומימון זרמו בתוך העורקים שלי, אני הייתי 24-6, סביב זה.
אתה בא גם מבית כזה.
אני גם בא מבית כזה, נכון? אבי שיהיה בריא, בנה בנהריה, באקו, יחידות דיור בשנות ה-90 יותר, ככה תנופת הבנייה שהייתה אז בעלייה הרוסית, הוא בנה הרבה מאוד דירות פה בישראל, היה לו פעילות גם בין בת ים, באקו, בנהריה, כן. אז ככה, זה שוק שאני גדלתי לתוכו, למדתי אותו, ואני פחות נכנסתי לבנייה, אני יותר הייתי באזור של המימון של הנדלן, שאם מסתכלים מבחינת רווחים, המממנים גם מרוויחים יפה, לא נשארים בצד לגמרי.
לדעתי, הם מרוויחים לפעמים יותר מהיזמים.
בוא, אני רוצה להסביר גם למה. וזה מה שהתחלתי להגיד גם כן, העניין של הקרקעות. בשנים האחרונות באמת ראיתי הרבה מאוד פרסומים על מכירה של קרקעות בכל מיני אזורים. אני מדבר בישראל כרגע, לקנות קרקע זה לא דבר, זה בסדר. עכשיו, השאלה
בסדר
היא...
גמור.
השאלה היא למה קונים אותה? השאלה היא מה מוכרים לנו כשאנחנו קונים את הקרקע? זה השאלה. ומה בעצם הסיבה שאני כמשקיע נכנס לזה? והאם בכלל סוג ההשקעה הזו זה השקעה שמתאימה לי? כי לא בכך ההשקעה הזו, כמה שהיא תהיה רווחית, היא מתאימה לי ולבן אדם הזה באותו אופן. כשאני מסתכל על השקעות, אני לא מסתכל על כמה אני יכול להרוויח, אני מסתכל באמת על ההתאמה האישית שלי, האם אני יודע לחיות עם סוג העסקה הזו.
דרך אגב, זה א' ב', זה א' ב', וזה אחד הדברים שאני מטיף להם, ואני חושב שזה אחד הדברים שמלכד את האנשים גם בפודקאסט הזה, אליי, כן, מושך אותם. זה שאנשים מבינים שהשקעה זה לא דוכן שאתה בא וקונה, אלא זה ממש צריך להיות קסטם מייד. אם זה לא מתאים לך, אין לך מה לעשות שם.
חבל הזמן, זה לא מתאים. לא כל אדם יודע לחיות בקורס
שלי, אני מלמד בקורס שלי מיקודים. מיקודים להיכנס לעסקת נדלן, ואחד המיקודים זה התאמת העסקה לבן אדם. אנשים לא מבינים את זה, הם חושבים שהכל הם יכולים, למה אנחנו עם של הכל יכול. אמרת פה דבר מאוד חשוב, הייתי צריך להדגיש אותו.
נכון, אז יופי, מצוין, מצוין. זה חשוב שאנשים ישמעו את זה, חשוב שאנשים, לפני שהם עושים צעדים מסוימים בחיים, הם יבינו עוד נדבך כזה, עוד נקודה שהיא מאוד חשובה. אני לא הולך למה שהכי רווחי, אני הולך למה שנכון לי להיכנס עם הכסף שלי. אוקיי? ואם יש לי כסף ראשוני, אז הסיכון זה דבר חיובי, זה לא דבר שלילי. השאלה היא מה רמת הסיכון שאני יכול לעמוד בה. אוקיי, וברגע שאני מסתכל...
לא רק שאני יכול...
נכונה לי, נכונה.
שאני אתמודד איתה, זה נכון. נכון זה לא רק בכיס, נכון זה גם בנפש.
נכון, נכון, נכון. אגב, זה לא דווקא בן אדם שיש לו עכשיו 500,000 או 100,000 שקל בכיס להיכנס להשקעה. גם יזם נדלן, לפני שהוא בוחן איזושהי עסקה, אם בממדים הזו, כל אחד רוצה עכשיו להיכנס לעסקאות גדולות להרוויח יותר. האם הממדים, האם הסוג העסקה הזו בממדים האלה נכונים לי או לא נכונים לי? וזה דבר, אגב, שאנחנו גם בודקים אותו, אנחנו נותנים מימון הרי להרבה מאוד חברות בנייה. ואנחנו בוחנים חברת בנייה שבאה מבקש ממנו עכשיו מימון לעסקה כזו או אחרת. אחד הדברים שאנחנו בוחנים זה לא רק הרווחיות והכדאיות של העסקה. זה גם האם הקבלן, האם היזם הזה שמקבל מאיתנו את הכסף, באמת נכנס לעסקה שהיא בממדים שלו. למה? כי אנחנו בסופו של דבר מזרימים פה הרבה מאוד כסף, גם של משקיעים שלנו. אוקיי? ואם אנחנו רסים אותו לרמת סיכון שהקבלן הזה נכנס אליה שהוא רוצה והוא שואף, זה בסדר, אבל זה לא מתאים לו, אנחנו מסכנים את עצמנו. אז הנקודה שאנחנו גם כן בוחנים אותה בחלק מהצ'קליסט שאנחנו עושים בבדיקות.
אתה יודע, כשאנחנו מסתכלים היום על המימון, אנחנו מסתכלים על המימון בכלל, אני חושב שאנחנו נמצאים במין תקופה מיוחדת שיש עכשיו איזה בעיה, איזה, לדעתי גם משבר קטן, בכל הנושא של המימון, וזה עם הנושא של הריביות.
כן.
אני חושב שזה דבר שמאז התקופה של האינפלציה שאנחנו מכירים, היותר מבוגרים שהייתה כאן בעבר, שהיית קם בבוקר ולא היית יודע כמה יש שווה הכסף שלך בצהריים, היום אנחנו נמצאים במין בעיה. ומעניין אותי מהנקודת מבט שלך, איך היום משתנה השוק, איך היום משתנית הסתכלות, אתה יודע מה, גם של היזמים וגם של הממנים, בראי הזה שאתה יודע, כולנו היינו שעננים, זה כאילו הכל היה בסדר, התרגלנו לריביות אפילו שליליות, ופתאום עכשיו זה משתולל לנו.
כן, כן. זו שאלה טובה, אני לא נביא, אבל אני שומע ואני חי את השוק הזה, ריבית שעד לפני פחות משנה הייתה 0.1%, עלתה ל-3.75, וריבית הפריים גם כן בעלייה. 5.10, ריביות מטורפות. ריביות מטורפות, ואנשים מרגישים את זה גם בכיס שלהם, זה משפיע, תראי. צריך להבין, בוא נחלק את זה לשתיים, בסדר? כשאנחנו מסתכלים על עליית ריבית, א', מאיפה היא עולה? יש פה עלייה מלאכותית. מה זאת אומרת מלאכותית? הריבית זה המחיר של הכסף, זה הגדרה לריבית. אוקיי, כשאתה שואל אותי מה זה ריבית, קודם כל, בוא נבין את זה. ריבית זה מחיר של כסף. זה אומר...
תסביר לאנשים מה הכוונה, מה זה מחיר הכסף.
מה זה מחיר הכסף? בפשטות, אם אני עכשיו רוצה לקנות, whatever, אני רוצה לקנות כוס, אז הכוס הזאת, המחיר של הכוס הזו, זה מחיר פחות או יותר שיש היצע וביקוש. ככל שיהיו יותר כוסות כאלה בעולם, הכוס הזאת תהיה יותר זולה. ככל ש... לא רק, זה גם עניין של ביקוש.
כן.
אוקיי? אבל בדרך כלל, יהלומים זה דבר שהוא נדיר, דבר שקשה להשיג אותו, אז יש לו ביקוש מאוד גדול. אז השווי שלו, גם המחיר שלו עולה, אוקיי? זאת אומרת, איך מגדירים מחיר? בהתאם להיצע ולביקוש של המוצר. אם אני מסתכל על כסף, אני צריך להסתכל על רגע גם בעין של מוצר. כסף זה מוצר בסופו של דבר, שאתה ואני רוכשים אותו. אנחנו הולכים לבנק, רוכשים כסף בעלות מסוימת. מה העלות של הכסף? זה הריבית.
נכון.
עכשיו, אם המציאות הייתה שלא היה באמת הרבה כסף בשוק, זאת אומרת שהמחיר של הכסף היה עולה מכוח טבעי נקרא לזה, שאין הרבה כסף בשוק, זה כבר מציאות שהיא באמת מלחיצה הרבה מאוד גופים גדולים. מה שקרה כאן זה שהמחיר של הכסף הוא עלה באופן מלאכותי. זה אומר שהבנק בישראל וגם בעולם, זה בעצם שרשורים, מה שקרה בארצות הברית משפיע גם עליהם. הבנקים מעלים את המחיר של הריבית, וברגע שיש עלייה כזו של המחיר של הריבית, אז המוצר הזה עולה יקר, אני פחות עכשיו רוצה לרכוש ממנו. אני פחות רוצה לצרוך ממנו.
כן, זה מה שאנחנו רואים במצב שקיים היום בשוק.
נכון, אני פחות אקח הלוואות, אני פחות אשתמש בכסף, כי המחיר שלו עכשיו גבוה, אז אני עוצר. וזה בעצם גם הייתה המטרה, להקפיא את המחירים, אוקיי? לייצר איזושהי עצירה בכל הטירוף הזה שקרה פה. אני אישית מאמין שבטווח ארוך זה לא יכול להישאר ככה, כי כל החברות בישראל, ובנייה, ויזמים, והלוואות, ומרכזים מסחרים, וטריפלה, וכל הדברים הגדולים בישראל שבנדלן, אני אדבר משהו לנדלן, חי לפי איזושהי ריבית מסוימת, ולהעלות את הריבית בבום אחד, זה לא דבר שאנשים יכולים לחיות אותו לאורך הרבה מאוד זמן, זה יכול לפגוע הרבה יותר מה...
אנחנו צריכים לזכור שאנחנו גם לא השחקנים היחידים.
נכון.
מי שנפגע בזה זה היבואנים, ומי שנפגע בזה זה עוד הרבה מאוד, הם לא יכולים, הסוחרים, כל האנשים, שאני אומר לך שאצלנו, בתחום שלנו, הנפגעים הכי גדולים זה לא אלה שהולכים לעשות עסקאות, זה אלה שכבר מחזיקים את העסקאות.
נכון,
שם המכה, אנשים לא התכוננו לזה.
בוודאי, בוודאי, ואנחנו היום עכשיו נותנים גם מימון למרכזים מסחריים, שלמשל שם העניין של הריבית בא הרבה יותר לידי ביטוי, כי אתה בעצם מעמיס את השווי, מגדיר את השווי של המרכז הזה, בהתאם לאיזשהו היוון לתקופה של שנים מסוימות, זה עוד נושא בפני עצמו, זה פודקאסט בפני עצמו, רק להבין באמת את השווי של נכסים מסחריים. אז אנחנו מעריכים שם שהריבית לא תעלה. זאת אומרת, אנחנו היום רוכשים נכסים, בהערכה שהריבית לא תמשיך לגדול כמו שהיא גדלה, וההפך היא גם תקטן לפחות ממה שהיא היום.
אנחנו שומעים שהמגמה היא לתת עודה.
נכון, נכון, נכון. בטווח הקצר. בטווח הקצר אנחנו היום ראשון, אפילו מחר אמורה להיות העלאה נוספת, רוב הכלכלנים מדברים על עוד 4%. בטווח הקצר יהיו העלאות ובאמת הריבית יהיה גבוהה. וכשאתה קונה נכס ואתה מסתכל על 30 שנה קדימה, 25 שנה קדימה, אז אנחנו, שם אנחנו מעריכים בתוך החישובים שלנו שהריביות יקטנו, יחזרו אחורה.
לאיזה רמה?
עכשיו, אני מתכוון לריביות ברכישה של סוג הנכסים הזה. למה? כי הבנקים להערכתנו ייתנו גם בסוג עסקאות כאלו ריבית בחסר. זאת אומרת, אומנם הריבית תעלה בשוק אולי, אבל לסוג העסקאות האלה הבנקים ייתנו ריבית בחסר.
למה שהבנק, אם יש לו עלות של קניית הכסף?
אבל יש כסף. יש כסף, זה לא שאין כסף.
אתה אומר, הבנק ייתן מתוך המלאים שלו.
נכון.
הרי מה קורה בעצם? זה כמו כל סוחר. עכשיו יש עליית מחירים, גם את הסחורה הקיימת, הוא מעלה לה את המחירים כדי שהוא יוכל לקנות את הסחורה הבאה.
נכון.
אתה אומר שזה בעצם התופעה, וזה מה שאנחנו רואים עכשיו בהלוואות החוץ-בנקאיות, שבעצם הן לא תלויות בקנייה של הכסף. הרי הם גם פלח מאוד קטן, הם 2% בערך מהשוק, יש להם את הכספים שלהם.
כן.
יש להם את הכספים שלהם, למשל חברות ביטוח או כל מיני מגייסים, הם צריכים לעמוד בתנאים של מה שהם מחויבים, באגחים שלהם, בכל מה שקשור, אבל יש להם כסף שלהם, הם יכולים לתת את זה בסכומים יותר נמוכים.
נכון, נכון, נכון. לכן גם הפער בעצם בין הכספים שיושבים אצלהם, שמתחייבו עליהם ריביות, לבין הפער של הכספים שהם ניתנו, זה פער שבטווח הארוך הם מרוויחים ממנו, זאת אומרת, עדיין הם מרוויחים ממנו. זה לא משחק שזה. אז אנחנו, ככה אני בכל אופן מעריך באופן אישי, וגם רוב הכלכלנים שיושבים אצלנו במשרד מעריכים ככה, ואנחנו בעזרת השם ממשיכים בפעילות. אנחנו...
אז רגע, אבל לאיזה רמה לדעתכם זה ירד? עד איפה זה יגיע? זה לא ירד חזרה לימים שהיה לנו 0.1, והכל היה מאוד זול?
תראה, אנחנו עכשיו בעצם מנסים למתן את השוק, אוקיי? למתן את כל עליות מחירים. מה שקרה זה שאם אנחנו מסתכלים 10 שנים אחורה, קצת יותר, כל מה שהיה אחרי 2008 בעולם, אז השוק בעצם הכניסו הרבה מאוד מזומנים בשביל להחיות את השוק, כשהשוק התחיל לגדול. אז התחילו להכניס הרבה מאוד מזומנים, בעליות ריבית יותר נמוכות, בשביל שהשוק התחיל לגדול, ובאמת זה הצליח. זה הצליח, השוק גדל, השוק פרח, עכשיו צריכים להאט אותו, לעצור אותו. יגיעו לאיזושהי נקודת איזון, זה לא יהיה גבוה מדי, זה גם לא יהיה נמוך כמו שזה על הערכתי, זה לא יהיה שמה. לטוב ולרע, לטוב ולרע. כי אנשים שיש להם כספים בפקדונות, בעושים, בבנקים. אז באיזשהו מקום הם הרוויחו קצת יותר.
האם באמת אתם רואים שמה שמקבלים היום על פקדונות זה באותו פרופורציה לעלייה?
לא באותו פרופורציה, אבל בוודאי שאנחנו רואים שהבנקים היום מעלים את הפקדונות. אגב, זה גם משפיע עלינו כחברות מימון, שגם לנו יש פקדונות וכספים של אנשים, אז אנחנו מעלים קצת, זאת אומרת, אין מה לעשות, זה כל השוק זקוק לעלייה הזאת.
אוקיי. אז אם אנחנו מסתכלים בצורה הזאת, ואתה אומר שיש את העלייה ויש את הכל, תתאר לי את המשק שלנו, לי את המשק שלנו בעוד 2-3. אתה יודע, הרי אנחנו היום, אחד הדברים שאני אומר, אני אומר למשקיעים, שואלים אותי אם להפסיק לקנות.
Yeah.
הרי מה שקורה היום, לאנשים יש כסף. ואומרים, מה, אנחנו נקנה? קודם כל, אני אומר להם, אני מאמין שבלי קשר לזה המחירים ימשיכו לעלות. הרי אנחנו נמצאים בשוק נדלן מטורף, עם חוסר.
נכון.
יש לנו חוסר בלתי רגיל. אבל גם אם ירד, תרד הריבית, למעשה הריבית תרד גם למי שלקח אותה עכשיו, בגלל שרוב המשכנתאות זה לא ריבית קבועה, שאז אתה בעצם מוכל אותה, אבל אז אתה יכול לתקן.
כן.
אז אתה יכול לתקן, אתה יכול לעשות מחזור. איך אתה רואה את המשק בעוד שנתיים, שלוש? עוד פעם, מיותר לציין, הנבואה...
שוב, אז זהו, אני אומר,
הנבואה היא לשוטים.
אני לא נביא, אבל השוק נמדד, וכמו כל דבר בעולם, על ידי היצע וביקוש. ואני מסתכל על ההיצע ולביקוש בישראל. ישראל היא אחת מהמדינות הבאה שנמצאת בגידול אוכלוסייה מהגדולים ב-OECD, אם אני לא טועה. ומבחינת ההיצע של הקרקעות שיש לה, הוא היצע מאוד קטן. 90% מהקרקעות נמצאות עדיין בידיים של המדינה. אוקיי, עכשיו, המדינה לא משחררת קרקעות ברמה של הנה, קחו 20,000 יחידות קרקע. לא, המדינה משחררת את זה בצורה, המדינה רוצה להרוויח, רמי רוצה להרוויח. אז מה הם עושים? משחררים את זה בפיסות, בפרוסות. וכל פרוסה מוכרים אותה יותר יקר מהפרוסה שהייתה לפניה. וזה בעצם משפיע...
כשאתה אומר שהמדינה רוצה להרוויח, סליחה, ואני... בביקורת כאן מאוד קשה, ואתה יודע, אני מאוד מקווה, אני ביקשתי מיושב ראש, ממנכ״ל מנהל מקרקעי ישראל, פגשתי אותו בכנס, אני מאוד מקווה שהוא יבוא אליי לפודקאסט, אבל המדינה, היום הנדלן, זה אחד הכלים החזקים שלה בגיוס כסף.
נכון.
תזכור שהמדינה מוכרת לנו היום קרקעות, היא מרוויחה פעמיים.
נכון.
היא פעם מרוויחה מהמחירה של הקרקע, פעם שנייה מהמיסוי, שבעקבות המחירה שזה... אחד האבסורדים שקיימים בארץ, הרי היו צריכים לכלול, ואני כל הזמן אומר את זה, את המיסוי, את המס רכישה בתוך חלק מהמחיר, הרי אתה לא, אני קונה ממך משהו ואני גם משלם לך מס על זה שאני
בכל
קונה.
אירוע, נכון, בכל אירוע
אבל רכישה. זה היום, אחד הגורמים שהם נמצאים בידיים שלהם והם לא עושים את זה, הם לא עוזרים לתרום, הם לא תורמים לירידה. אז אתה אומר, המחירים יעלו.
אני מאוד מקווה שאני בודה, אבל כן, כן. ההיצע והביקוש כאן בישראל, הביקוש קשיח לחלוטין. זאת אומרת, היום תשים, אני יכול להסביר לה, אנחנו עשינו פרסום פעם על איזשהו פרויקט שגייסנו לו כסף, ובפרסום עשינו טעות מסוימת, אנשים חשבו שאנחנו מוכרים איזה שהן דירות. קיבלנו על מודעה אחת 400 טלפונים, על מודעה אחת קטנה שעשינו 400 טלפונים, שתבין את הביקוש על כל דירה היום שיוצאת החוץ על השוק. וזו הייתה טעות שלנו אפילו, רצינו רק, גייסנו כספים עד. אז... כן, יש היצע, יש ביקוש מאוד גדול, ההיצע קטן. אין אינטרס גם, וזה, תראה, זה, כמה שיהיה לך גם אינטרס לבוא ולשפוך היצע לשוק, זה גם בעיה. כי אתה לא יכול לבוא ולשפוך ביום אחד טונות של דירות לשוק, בזמן שהבנקים עומדים במשכנתאות מסוימות, אתה תפגע גם בכלכלה, אתה נמצא פה באיזשהו פלונטר, זה לא פשוט. אז בשביל לפתור את הפלונטר הזה, יצטרכו לפתור אותו בסלמה, פרוסה אחרי פרוסה, דבר אחרי דבר. זה יכול להשפיע. אבל, אבל בביקוש לדירות שיש בישראל ובהיצע שיש כאן, זה ישפיע בצורה לא כל כך חזקה. אז אנחנו מעריכים שהמחירים ימשיכו לעלות, אנחנו מעריכים שכדאי להמשיך לעשות עסקאות נדל"ן, ובמיוחד בארץ שלנו.
איך אתה רואה את השוק המסחרי לעומת השוק הפרטי?
אוקיי.
הרי גם בשוק המסחרי, ואנחנו רואים את זה, הרי קרו שני דברים. קודם כל, הרבה מאוד מהציבור שפחד ונבהל בזמנו, מהריביות, לא מריביות, סליחה, מהחוק דירה שלישית ומכל המיסוי, רצו לכיוון המסחרי והמשרדים, נבנים היקפים עצומים של משרדים.
נכון, נכון.
כבר אנחנו רחוקים מהקורונה, מהתקופה שהמשרדים כולם הלכו לעבוד מהבית, אלא אנשים חזרו לעבוד, אבל יש לנו, אתה מסתובב, ואתה רואה היקפים עצומים של בניית משרדים, אתה גם פותח כל מדיה אפשרית, איך אתה רואה את השוק הזה?
זה מעניין. כששאלתי כמה חברים טובים, גם מבסר, על כל הבנייה שקורית עכשיו מסתובבת ברמת גן, טונות של בניות, טונות של בנייה, בני ברק, רמת גן, גם בתל אביב עצמה גם כן.
כן,
עכשיו בירושלים אישרו תוכנית לא בזמן, 1,000,000 מטר מרובע מסחרי, כבר התחילו כמה בנייה.
הרי רק פה ממולנו, אנחנו נמצאים בית הכרם, ממולנו את כל הכניסה לעיר הולכים לבנות, אלפי, מה זה אלפי? עשרות אלפי מטרים של מסחר. אנחנו רואים שבונים עכשיו בתלפיות מלא. כל היום, מולי, מול פה, על כביש בגין, עכשיו נבנים משרדים. יש היגיון? זה ימשיך לעלות ככה?
כמה אנשים גם צריכים משרדים? זה גם שאלה. אז אני גם שאלתי את השאלה הזאת, וענו לי כמה חברים שחיים את השוק הזה עוד הרבה שנים. זה יותר חשיבה אסטרטגית למה שקורה בישראל. ישראל הולכת ונהיית המחלקת מחקר ופיתוח של העולם. זה הסתכלות מאוד מאוד גלובלית.
מעניין.
כן, 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 זה הסתכלות מאוד מאוד גלובלית. העולם מסתכל עלינו כעל מדינה קטנה ומאוד חכמה. מוכנים להשקיע פה, או יש פה הרבה מאוד מחלקות פיתוח של כל מיני חברות סטארט-אפ שנמצאות בישראל, אוקיי? ששייכות בכלל לחברות בינלאומיות, ומביאים את המחלקות המחקר והפיתוח שלהם לישראל עצמה. אז העולם מסתכל עלינו כמדינה בכלל העולם, אנחנו המחלקת מחקר ופיתוח, אנחנו הראש שמייצר דברים, שמקדם דברים, זה היה בעצם ההסתכלות העולמית עלינו. אז אני מדבר עם קבלנים גם כן, הערכה היא שבגלל שזה הולך וצומח העניין הזה, אז גם יצטרכו הרבה יותר משרדים, וחברות ירצו לבסס את התשתיות שלהם בישראל, אז כבר מעכשיו גוזרים את הנגזרת הזו ומייצרים פה הרבה מאוד משרדים.
מצד שני, אנחנו רואים שחברות...
זה לאו דווקא לשוק המקומי, זאת אומרת, זה לאו דווקא, אתה יודע, לחברות הקיימות, על הפעילות
כן,
הזו.
כן, מצד שני, אנחנו רואים שחברות, עזוב את המצב עכשיו, שבקרובת הרפורמה כולם עושים שם סקנדלים.
טוב, זה שתיית.
אבל אתה רואה שחברות מקומיות שעשו אקזיטים, מעבירות הפעילות שלהם מהארץ, הן מוציאות את הפעילות לאזורים של יותר זול ונושא של מקלטי מס וכל מה שקשור בזה. השאלה אם זה באמת הולך יד ביד.
תראה, אני לא מכיר, אני לא רוצה להתיימר, אז אני לא מכיר את הנושא הזה מאוד מאוד לעומק, אוקיי? אבל מבדיקות שאנחנו עשינו, זה התפיסה. התפיסה היא שיש הרבה יותר ביקוש למרכזים מסחרים. היום אנחנו מודדים מחירים של... אני יותר, תראה, במסחרי שאנחנו מתעסקים, זה בטח מסחרי, לא משרדי. זה שונה קצת. אנחנו עושים בדיקות של מטר מסחרי לעומת לנפש, כמה נפשות, כל מטר לנפש, זה בערך היחסיות שאנחנו בודקים. ככה אנחנו גם תמחרים את זה. אז אני כן רואה ביקוש גדל, ואתה רואה את זה. אתה רואה את זה גם פה, למשל פה בירושלים, אתה רואה פה נבנה עוד קניון, ופה נבנה עוד מרכז מסחרי, ופה נבנה עוד זה, וזה מתקיים, וזה עובד. זאת אומרת...
לא, אבל אתה יודע, זה משהו שמציק לי, זה משהו כן. ש... אתה יודע, בגרמניה יש בטבעות, יש רדיוס לסופר. לא יכול להיות שני סופרים שעומדים אחד ליד השני. יש התנהלות, אני פעם בדקתי את זה, אני הייתי שיקול, עד שהרב קרניאבסקי אסר עליי להשקיע בשם, וראיתי את זה.
עושה לך טובה גדולה.
ואני אומר, אני אפילו לא בודק. הוא אמר לי, ואני התחלתי שם איזה משהו, איזה עסק, הייתי בברלין, פגשתי שם איזה
איש עסוקים. אני אגיד לך, גם בצורה מאוד פשוטה, אירופה זה כלכלה שאתה רואה איך שהתפתחה מהמלחמה עד היום, חוץ מגרמניה באמת שקיבלה קצת יותר זה, הכלכלה האירופאית לא התפתחה מי יודע מהמלחמה.
אבל מה שאני רוצה להגיד לך
כאן... היא לא יודעת לספוג ירידות כל כך. תראה את הכלכלה האמריקאית לעומתה.
כן.
כמה ירידות וכמה עליות וכמה יודעת לספוג.
עכשיו אני שומע גם על ירידות שם, תכף נדבר על זה. אבל כאן שאני רואה סופר ליד סופר, אתה יודע, אתה נוסע לתלפיות, ואתה יוצא מדלת של סופר, ויש לך שני סופרים ביציאה, רק האזור של הרב מחר, איפה שרמי לוי ושופרסל, ויוחננוף, וכולם שם, אחד בתוך השני. השאלה אם זה לא משהו שיום אחד יגרום לאיזשהו נזק, זאת אומרת, האם לא, כל הנושא של מרכזים מסחריים, שאתה רואה קניונים, שנפתחים אחד ליד השני, או מרכזי קניות גדולים, ביגים כאלה, וזה לא משהו שמלחיץ את ההשקעה בהם?
זה עניין של בדיקת כדאיות. ברגע שאתה רואה, היחסיות היא אומרת בעד עצמה, אוקיי? כשאתה מדבר על נפש למטר מרובע מסחרי, ואתה רואה שזה עובד, לא רק זה גם, אנחנו באמת מחירים את זה מול סחירויות, לסחירויות ארוכות דווח של 7-10 שנים קדימה. סוחרים חותמים איתנו. אני מדבר איתך על סופרים, אני מדבר איתך על קופות חולים. אז כשאתה מסתכל על היחסיות הזו, והיחסיות הזו נשמרת, יש בזה common sense, זה עובד. גם ביישובים שאנחנו מחזיקים שם מרכזים מסחרים, כל מיני, כן.
ואתה
כן.
אומר את זה מהנקודת מבט של המממן.
אני מדבר מהמממן, מזה ששם את הכסף, ומזה שמוכן לקפוץ למים ולקחת את הסיכון שם, ואני רואה בזה הצלחה גם כן, אוקיי? אני רואה שנכס שרכשנו לו בזמן לפני שנה וחצי, הזכרנו כבר שתי קומות על הנייר. אוקיי? והנכס עוד לא בנוי. זאת אומרת שזה כן עובד. עכשיו, אני, שאני מדבר על מרכזים מסחרים, אני פחות מדבר על קניונים, אני מדבר על סוג מסוים. אנחנו מתעסקים עם מרכזים מסחרים שכונתיים. זה עיקר הפעילות שלנו, בחלק המסחרי.
זה גם גודל יותר מסוים.
זה יותר מסוים, כן. זה לא בגדלים כל כך גדולים, זה גדלים סבירים, אבל לא בהיקפים של קניונים.
שזה גם כן, זה משהו שעבר מהפך בארץ, נכון. שפעם, אני יודע על כל מיני מרכזים כאלה, באר שבע וכאלה, שהמרכזים השכונתיים, שהם היו, שהם לא עבדו, והיום הם הפכו להיות מרכזיים, ושהיום, גם אם זה בשכונה שלך, באים מהשכונה השנייה, ואנחנו רואים את ההתפתחות של זה, והייתי השבוע, שבוע שעבר הייתי בפולג.
צומת פולג.
יש שם בפנים, בתוך השכונה, לא רחוק מהקניון הגדול,
כן.
של נתניה שם בפולג. הייתי באיזה מרכז, שכחתי את השם שלו.
הסורו, על מה אתה מדבר? על הסורו אולי?
אני, תכף אני אשכח את השם שלו.
הוא גם צמוד לנתניה.
תקשיב, מדהים ומלא ועמוס, אז באמת יש בזה איזו חשיבה כזאת. אבל אתה יודע, אני רוצה מצד להבין דבר אחד, ואני אולי לוקח רגע, לוקח אותך רגע הצידה, ואני אומר, רגע, אני בכל זאת הבאתי אותך, ואחת הסיבות שהבאתי אותך זה בגלל שאתם חושבים אחרת מעבר למה שכבר אנחנו שומעים. אתם עושים עסקאות מאיזה סוג? זאת אומרת, אתם, מה אתם שונים? מה אתם שונים מכל אלה שלוקחים אותנו ומציעים לנו את הקרקעות החקלאיות ואת כל החלומות?
אוקיי. תראה, אנחנו, בוא ננסה לקחת, שוב, נדבר על עסקת נדלן כעל מוצר. זה יותר קל לעשות את הדימוי הזה, זה נותן המחשה. כשאנחנו מסתכלים על מוצר, ניקח את הכוס הזאת, אתה רואה, דווקא יש לך כוס יפה בבית, ניקח את הכוס הזו, והכוס הזו יצאה, היא בעצם קיבלה הזמנה מסין, אוקיי? התקבלה הזמנה בסין לייצר איקס כוסות, המפעל בסין ייצר את ההזמנה, מפעל בסין הוציא את ההזמנה למסעית, המסעית לקחה את הכוס עד לנמל, בנמל הכוס עלתה לאונייה, אוקיי? וכך בעצם עברה כמה וכמה שלבים. באונייה היא הייתה בנמל, היא הייתה בים, והיא שוב פעם הגיעה לנמל, שזה שלושה אירועים, אוקיי? בנמל שוב היא הגיעה ויצאה. לכל אירוע כזה יש שווי. הקוס הזו עברה הרבה מאוד שלבים בשווי של המחיר שלה. למה? כי כל אירוע כזה בעצם מגלם בתוכו את הסיכון שלו. כשהמוצר עוד לא נוצר, אז לך עכשיו תדע מה קורה. כשהמוצר נמצא בסין.
סיכון ועלויות שהביאו אותו עד לשלב הזה.
בדיוק, נכון. ועלות היא יצור שלו גם.
ברור.
נכון, נכון, נכון. אז אם אני מסתכל ככה גם על נדלן כמוצר, אוקיי? אז יש לנו את הקרקע הגולמית. בסדר, מבחינתי קרקע זה דבר שגולמית, זה קרקע שעדיין לא עובדה ברמה התכנונית. לא מדבר עכשיו...
מה שכולם מכירים כקרקע חקלאית,
קרקע חקלאית,
או שצ"פ, או...
נכון, נכון, קרקע חקלאית, קרקע ללא הגדרת ייעוד. ובעצם אנחנו לא מתעסקים עם סוג הקרקעות האלו, כי מבחינתי זה עדיין לא מוצר שאני מרגיש איתו בטוח, ואני מרגיש איתו ברור מבחינת הזמנים, מבחינת התכנון. אז אנחנו לא מתעסקים בזה.
בעיקר בזמנים.
בעיקר בזמנים, נכון. קרקע כזו ברגע שהיא עברה שלבים מסוימים, אוקיי, והתחילה להתקדם לכיוון המוצר המוגמר, שמבחינתנו נקרא לזה הדירה, בסדר? שזה בעצם בן אדם שקונה את הדירה.
או מבנה.
לא, אני בכוונה רוצה להגיד דירה, כי אנחנו כלקוחות רגילים לרכוש דירה. זאת אומרת, בעבר הדירה הזו הייתה קרקע, לאט לאט היא עברה הרבה מאוד שלבים, ברמה המשפטית, ברמה התכנונית, אוקיי? עד שהפכה להיות דירה. כשקניתי את הדירה, קניתי את המוצר בעצם מהקימונאי. קניתי את הקוס הזאת ברמי לוי. אז בעצם קניתי אותה במחיר הכי יקר שלה, נקרא לזה. גם כשאני קונה את הדירה, אני קונה בעצם את ה...
אבל היא כבר קוס,
והיא כבר פה. אבל היא כבר קוס, והיא כבר פה, ואני אפס, נקרא לזה ברמת הסיכון, אוקיי? לכן היה לי חשוב לעשות את המנעד הזה, להציע פה איזושהי המחשה. עכשיו, כשאנחנו נכנסים לעסקאות נדלן, אנחנו מחפשים להיכנס לקוס בזמן שהיא נמצאת בים, בוא נקרא לזה ככה. אוקיי? זאת אומרת, המוצר הוא כבר קיים, הוא יצא מסין, והוא כרגע בדרך אלינו. אז אני בערך יכול מפה להתחיל לחמת את טווח הזמן שאני נמצא בו, להתחיל לחמת את הסיכון ברמה התכנונית, איפה אנחנו עומדים, יש תמונה כבר שנראית לעין. רק צריך, עיניים מקצועיות מאוד בשביל לבחון אותה. זה לא עסקה שאין לה טאבה, זה כבר עסקה שנמצאת באזור של הטאבה.
אני חשוב לי, כן. חשוב לי, וסליחה שאני רוצה שנשים על זה דגש.
כן.
אנשים, אתה יודע, גם שעשיתי את הפודקאסט עם חיים ברטור וגם הזמנתי אותו לזום, זה אחד הדברים שעלה משם. שבסוף, אם אנחנו לא מודעים לכל התהליך, אנחנו לא מבינים את המוצר, אתה קראת על זה מוצר וזה נכון, אנחנו לא יודעים, אתה יודע, לפעמים אנחנו רואים חומר גלם שאפשר לעשות מנהוגה, אבל אין לו את ה... הוא עדיין אין לו את התבנית ואין לו את התנור ואין לו את הדברים שאפשר לגרום, או אין לו את המטפיח או משהו, אין לך ודאות שזה קורה. זאת אומרת, ואז באמת, באמת אנחנו קונים את זה לכאורה יחסית בזול, אנחנו קונים את זה במאה. חשוב לי שתדגיש כאן את הקטע, בגלל שאנשים צריכים להבין שאתה נכון, אתה לא קונה את זה במאה אחוז ודאות, בגלל שאיך אמר לי פעם איזה רסר, לקחתי אותו שהייתי קצין בצבא, לקחתי אותו טרמפ, הוא אמר לי, מי שלא לוקח צ'אנס ולא לוקח סיכון, לא מצליח. אתה אומר, אני מוכן לשלם מחיר לסיכון שירד, בגלל שאנחנו כבר יותר בדרך.
אחד רסרים גם אוהבים ודאות, צובעים הכל בלבן, אתה יודע.
נכון. אז אני מוכן לשלם עוד טיפה פרמיה, נכון. ולהיות ודאות, בסוף אני יוצא יותר נזכר מזה, בגלל שזה קורה לי יותר בביטחון.
נכון, נכון.
אני רוצה שתסביר את זה.
נכון, תראה, כשאנחנו מדברים על תקופת הזמן, שאנחנו נכנסים לעסקה, שהעסקה הזו נמצאת באזור ודאי יותר, אפשר להגיד ודאי לגמרי, זה לא נכון להגיד ודאי לגמרי.
לא, ודאי לגמרי, אתה כבר קונה את זה במחיר מלא.
אתה כבר קונה את זה במחיר מלא, ולכן גם חשוב להבהיר את זה בהשקעה, כשאתה, ככל שאתה תקנה משהו שהוא ודאי לגמרי, הוא יהיה לי יותר יקר. ככל שתקנה משהו בוודאות יותר נמוכה, הוא יהיה לי יותר זול. אסור לקנות משהו בוודאות נמוכה במחיר יקר, זה טעות. אוקיי? אבל דבר ברמת ההיגיון. עכשיו, אז אנחנו מחפשים עסקאות שאנחנו מסוגלים לייצר לעצמנו איזושהי ודאות תכנונית, שהוודאות התכנונית נותנת גם טווח זמן מסוים. אוקיי? ואנחנו, עם כל הכלים המקצועיים שיש לנו, בוחנים את העניין הזה. אז כלקוח שרוכש עכשיו, אנחנו נותנים מימון לעסקה, אנחנו נכנסים שותפים בעסקה הזו. עסקה לבנייה של פינוי בינוי נניח. היה לנו עסקה עכשיו בבית שמש, עכשיו נתנו גם לעסקה בציונות פה בירושלים. רכשנו את העסקה, דוגמה, אתה יודע, אני אתן דוגמה קלאסית. רכשנו את העסקה לפני שנה קצת, קצת פחות משנה. בדקנו את העסקה, הערכנו שהיא קרובה מאוד.
כשאתה אומר רכשנו, אתם קניתם את העסקה או שאתם נכנסתם כמממנים של העסקה?
אנחנו נכנסנו כמממנים ורכשנו בעצם את הזכויות לרווח מהעסקה. אוקיי, זה בעצם, נקרא לזה ככה, בסדר?
מצוין.
אני מרגל ללשון שלי, אני מרחשנו, אבל כן, זה מימון, אתה צודק.
אנחנו צריכים להבהיר את זה.
להבהיר את זה, אנחנו גייסנו כספים משקיעים שלנו, משקיעים חדשים שנכנסו, נתנו מימון בעסקה הזו בתמורה לזכויות מהרווח של העסקה. זה היה קצת לפני פחות משנה, אנחנו התחלנו עם העסקה, לאט לאט, ראינו שהעסקה הולכת ומתקדמת, הזרמנו שם יותר כסף, ובאמת בסופו של דבר החלטנו שאנחנו מזרימים שם סכום גדול בעסקה ביחס להערכות שלנו לטווחי הזמן שאנחנו יכולים לקבל. לפני פחות מחודש וחצי, העסקה, הטאבה של העסקה הזו, אחרי 10 שנים, הטאבה הופקדה להתנגדויות. אוקיי? שזה בעצם שלב...
אתה מדבר על הציונות?
הציונות, כן. פחות מחודש, הטאבה הופקדה
להתנגדויות. הציונות, למי שלא יודע, זה רחוב מעגלי כזה.
נכון, נכון. בקריית יובל.
בקריית יובל, במקום די מרכזי, שעד עכשיו הרחוב הזה היה, כל הצד השמאלי שלו היה מורכב מבניינים של 2 קומות.
יפה.
ושמע,
חקר שוק, חוץ
מהירושלמי, אבל תן לי קרדיט על חקר שוק,
בוודאי.
אבל לא, בלי קשר אני מכיר, למרות שכל מה שאני אומר לך שנסעתי שבוע שעבר לעשות ייעוץ ברחוב שטרן, כמעט התעלפתי, באתי לפגוש איזו אישה שהגיעה לארץ, הייתה אצל הבת שלה, אני נכנס לרחוב שטרן, ופתאום בצד שמאל אין לי בתים, הכל גדר, עד למטה, אתה יודע, זה עשה לי חצי דום לב כזה. אז אני אומר, אז רק שתדעו מה אנחנו מדברים, זה בצד אחד היה שיקונים, צד אחד זה הבתים.
לבנייה הישנה של רסקו, זה בנייה של בתים מאוד מאוד רחבים. זה לא הדירות שאנחנו מכירים של הבניינים של 16 דירות. בתים מאוד רחבים שם, אז גם הטאבה שם הייתה מאוד מורכבת. כי רצו לשמור על הייחודיות, רצו לייצר...
היו שם לא מעט דירות גם של עמידר, לדעתי.
גם עמידר, נכון, נכון. נכון, טוב, מידה רכשה בעצם, היא הבעלים שם.
כן.
נכון, אז בכל מקרה, איפה הייתי? אני ככה ניגע... אז זו עסקה למשל שנכנסנו אליה, בהערכה שהעסקה מאוד מאוד קרובה לטאבה, טווח זמן מוערך של 5 שנים בממוצע למימוש, אז הערכנו שזה הזמן להיכנס לעסקה הזו, ואכן באמת לפני פחות מחודש, חודש וחצי, העסקה הזו הופקדה להתנגדויות. כאשר אנחנו מעריכים שתעבור את ההתנגדויות ותתחיל את היתר שלה. אז זה למשל עסקאות, סוג העסקאות שאנחנו נכנסנו להם, זה עסקה של פינוי בינוי, יש לנו גם תמאות שנתנו מימון, גם עסקאות של תמא 38-2, שזה בעצם לא חיזוק של המבנה.
אתם מאמינים ואתם עובדים גם בתמא 1?
תמא 1 היום פחות.
גם יש פחות עסקאות.
יש גם פחות עסקאות כבר, הרבה עסקאות כבר יצאו לתחילת בנייה, אבל תלוי באיזה אזורים, תלוי מאוד באיזה אזורים. אתן לך דוגמה על עסקה שעשינו שתמא 38-1 בבית וגן, היא נבנית ברגעים אלו, ברחוב בית וגן 115 בירושלים. העסקה, אז אנחנו פחות נכנסנו לתמה מסיבה מאוד פשוטה. העלות של תמה היא עלות די מוגדרת לכל סוג העסקאות. העניין הוא זה הכנסה. עכשיו, אתה תכניס, ככל שאתה תהיה באזור של סוציו-אקונומי ברמה גבוהה, אז המחיר למטר יהיה גבוה יותר וכו'. אז כמעט ולא מצאנו עסקאות של תמה באזורים כאלה, ונפלה לידינו עסקה בבית וגן בירושלים, שזה נחשבת לשכונה מבחינת העלות למטר, המחיר גבוה שנמכר שם. אז הערכנו ששם יהיה כדאי באמת להיכנס להשקעה, כי העלות היא אותה עלות, אבל ההכנסה תהיה הכנסה יותר גבוהה. ובאמת זה מה ש...
איך באמת השפיע עליכם? אתה יודע, יש עכשיו, אנשים מציגים את זה כהורדת מחירים, אין ירידת מחירים, אלא יש תיקונים של כאלה, אתה יודע, אתה, בגלל שהרבה מאוד יזמים הרגישו שהשוק רץ אליהם ורץ קדימה, העלו את המחירים ועכשיו הם חייבים לתקן. איך זה באמת השפיע עליכם?
דווקא אנחנו ראינו שם עלייה במחירים, זאת אומרת, ראינו שם עלייה במחירים של הדירות.
אני רוצה שתצעק את זה, בגלל שאנשים לא מבינים. אנשים רואים את זה, אנשים רואים ערוץ 12, רואים תוכנית חיסכון.
מה שאתה רואה שם, כבר את הכלכלה בישראל נגמר, לא?
כל היום מראים לנו שיש ירידת מחירים. כל היום מראים שיש.
תחפש חשבונות בשוויץ, לא? לא ככה?
אתה יודע, אני לקחתי, אני סיפרתי גם, לקחתי קבלן, אני אספר אחר כך מי זה, אבל קבלן מוביל מאוד בירושלים. נסעתי איזה יום שישי לאיזה מפגש, אבא שלי שייך לאיזה קבוצה שהם עושים טיש, מה שנקרא, ביום שישי. ושאלתי אותו, אמרתי לו, יש לנו הזדמנות, אתה נוסע איתי, בוא נדבר קצת על המחירים, והוא המובילים בירושלים. וזה חד משמעי, הוא אמר, אנחנו הרי מחליטים את המחירים. ובסוף אנחנו חשבנו שהמחירים ירוצו קדימה, הרי הגענו פה למצבים שאנשים, שאמרת להם בוא תמכור לנו דירה, אמרו אם אתה, אני לא אמכור, עדיף לי לא למכור, אני אמכור לך את זה במחיר של מה שאני חושב שאני אמכור את זה עוד שנתיים. אז עכשיו לא היה להם ברירה, בגלל שזה נעצר, אז הם היו חייבים קצת לנער אבק מהכתפיים, אין ירידת מחירים.
לא, זה לא ירידת מחירים, זה כיפאון מלאכותי. זה ההגדרה שאני הסברתי את זה כבר לכמה לקוחות שאלו אותי. זה כיפאון מלאכותי, זה עלייה של ריבית באופן יזום. זה כמו שבנק ישראל מתערב להקטין את המחיר של הדולר, בסדר? זה בעצם יותר, זה יושב על אותו מקום, זה לא באמת שיש היצע וביקוש, השתנה, אלא התערבות פה מלאכותית להקטנה, לשינוי מסוים, לייצר איזושהי מגמה בדווח הקצר, זה לא משהו שבדווח הארוך באמת יכול להשפיע.
תגיד לי משהו, ומסקרן אותי, אתה יודע, לא דיברנו על זה, למרות שנפגשנו כבר כמה פעמים. יש היום הרבה חברות שמגייסות כספים, אנחנו מכירים את כל ההדסטארטים האלה, ויש, קמו כל מיני קרנות, וגם ריאנתי פה הרי אצלי את ביד בנק וטריה וכאלה. איך, מה ההבדל בין הגיוס שאתם עושים, מי סוג המשקיעים שמגיע אליכם, האם זה רלוונטי לכל משקיע, איך זה עובד?
אוקיי. אז תראה, אני רוצה, אמרת פה כמה שמות של חברות, חשוב לי לתת פה איזשהו בידול מסוים. אנחנו בנינו קונספט שכל משקיע, אוקיי, עם סכום מינימלי של 100,000 שקל, יוכל להיכנס איתנו להשקעה, ובעצם אנחנו משרשרים לו את השותפות שלנו כגוף יש בעסקה כזו או אחרת, אנחנו משרשרים לו את השותפות עד לידיים שלו. ברמה המשפטית זה כתוב, זה שיעבודים, זה רשומי, זה בעלות מנייתית.
הבטוחות שהוא מקבל, אם אני עכשיו שם אצלך 100,000 שקל, האם א' זה הולך לפרויקט אחד, או שזה מתפזר כקרן?
יש לך את האפשרות לבחור, וכמו שהתחלתי בתחילת השיחה, אנחנו נבחן איתך ביחד את הכדאיות בשבילך, מה יותר נכון לך לעשות. כי יש כאלה שיהיה כדאי לשים את הכסף בקרן, ויש כאלה שיעדיפו לשים את הפרויקט בפרויקט ספציפי, אוקיי, ובעצם לשבת על הפרויקט הזה איתנו ביחד, עד שהפרויקט הזה יצר את הרווחיות שלו, את המימוש שלו. אני מצפה שכל פרויקט ייצר מימוש לרווח, אנחנו לא מתחייבים לרווחים. אוקיי, צריך להבין את זה, אנחנו בנינו קונספט, בנינו תשתית.
זאת אומרת שעכשיו אם אני משקיע, אני לא יודע כמה אני אקבל על הכסף?
יש הערכות, שוב, אנחנו נמצאים באזורי זמן, אזורי חיוג נקרא לזה, שאנחנו יכולים לצפות לדבר זמן ולפוטנציאל רווח כזה או אחר, על בסיס הדוחות שלנו. אבל שום דבר לא בהתחייבות, כי השוק משתנה, אנחנו לא באמת יכולים להתחייב על משהו ספציפי.
זאת אומרת שמי שנכנס איתכם, יודע שהוא נכנס לסוג של יזמות.
נכון.
לסוג של יזמות, שיכולה להיות מצד אחד הצלחה, ואז היא תגיע לסכום מסוים, אבל יכול להיות גם מצב שזה לא ירוויח.
חד משמעי, חד משמעי. יכול להיות מצב גם שאנחנו לא נרוויח. אנחנו מנסים לייצר גידורים. זאת אומרת, לבנות מצב שאתה תשים את הכסף בכמה וכמה עסקאות. אנחנו מייצרים שיעבודים, אנחנו עכשיו נותנים מימון לאיזושהי עסקה מסוימת, אז אנחנו לוקחים בעלות בעסקה או שיעבוד בעסקה, ואז אנחנו לוקחים שיעבוד גם בעסקה אחרת של היזם, ששם למשל נמצא בשלבים יותר מתקדמים של מחירות, שיש תזרים. אז אנחנו מייצרים את השיעבודים האלו, אתה כמשקיע, אנחנו באים ושמים שם 10 מיליון שקל, אתה כמשקיע שמת 500,000 שקל, שמת 1,000,000 שקל, 200,000 שקל, אז אנחנו משרשרים את השיעבוד המשפטי ישירות גם אליך. אז בכל מקרה, יזם צריך תמיד הון נזיל בשביל להיכנס לעוד פרויקטים, בשביל לתת עוד כסף בתוך האופרציה שלו גם, כי יש פה איזושהי פעילות. אז עכשיו, בשביל להזרים את הכסף הזה, הוא בדרך כלל מגייס את הכסף הזה מבחוץ, ואחרי זה על הכסף הזה הוא ממנף אותו עם בנק. אתה יודע, אתן דוגמה פשוטה.
מה, אתה מתכוון שזה סוג של השלמת און עצמי?
סוג של השלמת און עצמי, בדיוק, בדיוק. כשאתה היום קונה דירה, הדירה הראשונה, צריך להביא 30%, 70%.
בגלל שזמננו קצר, אני חייב לשאול אותך עוד שאלה שמתאימה לתקופה.
כן.
ואנחנו דיברנו על זה עכשיו לא מעט. אנחנו רואים שהיום היזמים קונים את הקרקעות, אנחנו רואים במכרזים, במחירים מטורפים. במחירים שנשענים על עלייה עתידית, ואנחנו רואים בעקבות עליות הריביות, שזה בעצם לא בדיוק, ועצירת השוק, שזה לא בדיוק תואם, עד כמה היום צריך לחשוש המשקיע, שבעצם החברה לא תעמוד בזה.
תראה, אני מסתכל על כלל השוק בישראל, אני לא מסתכל רק עלינו כחברה. כלל השוק בישראל עובד בגישה מסוימת. היום כל יזם שקונה קרקע או שזוכה בקרקע מהמכרז, במכרז, הוא מגלה בתוכה, גם במכרז, בסופו של דבר שמייצים את ההצעה, מגלמים בתוכה את כל העלויות, וכמה בסופו של דברים אחר, וגם הרווח בעצם, אוקיי? זה גם חלק מהעלות של המוצר. אז אנחנו חיים בתנאי השוק בישראל. אתה שואל שאלה פה שאם השוק בישראל ייעצר פתאום בגלל הדבר הזה, בגלל...
לא, אני מתכוון, תראה, היום אתה רואה מכרזים, אתה רואה מה שקרה בתל אביב, בשדה דוב, אנשים קנו, היזמים קנו את הקרקעות במחיר שלא משקף את המציאות, בגלל שהם נשענו על עליית מחירים עתידית. ועכשיו נעצר הכל, והריביות לא נעצרו, וכסף על... שווי נהיה יותר יקר. השאלה, איך לוקחים דבר כזה בחשבון היום? האם נזהרים לא להיכנס עם חברות כאלה?
אז בוודאי, אנחנו עושים לכל עסקה את התרחישים הפסימיים, האופטימיים והריאליים שלה. אנחנו מנסים לאמוד שווי עתידי, שבשווי עתידי הזה בכל מצב הדירה תימכר. ורק אחרי שראינו את זה, אוקיי, ואנחנו מביאים שמאים שעושים את הבדיקות, משתדלים להיכנס בעין מאוד פסימית, אוקיי, עם ציפייה מאוד אופטימית. נקרא לזה ככה.
תקשיב, מאיר, איתך צריכים לעשות לא פודקאסט, צריכים לעשות סדרת פודקאסטים על מימון. ואנחנו, אתה יודע, אני התאפקתי לא להיכנס איתך ממש לכל נבחי המימון, בגלל שאחרת היינו עושים משהו, והייתי חייב להתייחס, ואתה יודע, אני כל פעם מזדעזע מחדש מהדברים הלא בטוחים. אז אין ספק, אנחנו גם ניתן לאנשים, ניתן להם הפנייה שהם יוכלו להגיע אליכם, ואין ספק שצריכים ללכת למקומות ש... קצת יותר נמצאים על הקרקע.
נכון, נכון.
ואני חושב שאחד המסרים הכי גדולים שלנו מהפודקאסט הזה, גם אם אתם מרוויחים פחות, תלכו על משהו שיותר בטוח, ואל תבנו רק על החלומות. אז תודה רבה שואלת ופינית הזמן.
חשוב להמשיך לחלום, כן?
לא, לא, לחלום חובה, מי שלא חולם, לא עושה, אבל תחלמו, אתה יודע מה? הרבה פעמים אני עושה בייעוצים שלי שאני מוריד אנשים מהחלומות למציאות. ואתה יודע, לפעמים זה מאכזב, אתה יודע, כל מיני זוגות כאלה שבאים ורצו לקנות דירות ב1,800,000, 1,900,000 ויש להם 300,000-400,000 שקל. ואני מוריד להם לצערי לקרקע. הרבה פעמים אני יודע גם לפתור את החלומות ולהעלות אותם. אפילו אנשים שבאו וחשבו שהם יקנו דירה במיליון, אני מראה להם איך הם יכולים לקנות ב2,000,000 בלי להיכנס לסיכון. איך אמרת? צריכים להתאים את החבילה לכל אחד, ותודה רבה שבאת. אנחנו נמשיך להיות בקשר, ויכול להיות שעוד נעשה עוד פודקאסטים.
איש יקר ואהוב, תודה לכם, תודה לך.